היי, שלום לכם. רן בנלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-56 של הפודקאסט, והפעם זה פרק מיוחד, כי תחנת ירח חוגגת שנתיים להקמתה. ראשית אני רוצה לומר לכם תודה שאתם מאזינים. אני מאוד שמח לעשות את הפודקאסט הזה, להקליט ולערוך, וכמובן לענות על השאלות שלכם, כי התפתחות רוחנית אמיתית מתרחשת, כאשר האדם שואל את עצמו שאלות. כשהתחלתי את הפודקאסט הזה לפני שנתיים, חודשיים לפני הקורונה, פודקאסטים היו קיימים, אבל לא באופן נרחב כמו היום, ואז הקורונה, הסגרים ושינוי בצורת החיים שלנו השפיעו מאוד על החשיפה לתחום הפודקאסטים בכלל, וגם על תחנת ירח. תחנת ירח צומחת, היא מתרחבת, ומתקרבת ל-4,000 האזנות בחודש, ורובם דרך ספוטיפיי, ואני שומע ומרגיש את העדים שלכם ואת התגובות, וזה משמח אותי מאוד בליבי, דווקא בגלל שאני מביא לפודקאסט הזה תכנים שהם לא תמיד קלים לעיכול, בלשון המעטה, אבל בו זמנית הם מביאים בהירות, וזה דורש להקשיב בתשומת לב ולהיות ממוקדים, ואז חוויית השמיעה יכולה לאפשר חיבור של התכנים, אל ידיעה פנימית שכבר קיימת בכם, למה שאתם כבר יודעים ואולי שכחתם. חיבור להלך רוח שקט יותר, ואולי הטעם העיסוק היומיומי, וזו כבר התבוננות עצמית, ואני שמח על כך, כי זו המטרה של הפודקאסט. הצלילים, הגיטרות והנגינה של הבן שלי עידו, מוסיפים ערך עצום מבחינתי, כי אני רואה את זה כעשייה משותפת, כשכל אחד מאיתנו מביא את החלק שלו, ויחד אני מקווה שאנחנו מביאים משהו שלם יותר, והרגשה הזו מלווה אותנו גם בחיי היומיום שלנו, ואני מודה לעידו באהבה גדולה בליבי על הדרך המשותפת, כי זה עוד מימד לקשר בינינו. אני מקווה שתחנת ירח מביאה לכם ערך מוסף בהתפתחות שלכם, מעצם העיסוק בחיבור שבין הרוחני והארצי. באתגרים של לימוד העולם הרוחני ושל מבנה התודעה ושל האתגרים בחיי העולם הזה, אני משתדל לבטא דרך תחנת ירח נקודות מבט אחרות ושונות שנובעות מהתהליך שאני עברתי בחיים שלי, מההתנסות והלמידה שלי, דרך זווית ראייה שאני בתקווה שהיא מאתגרת את התודעה שלכם, ואולי מוציאה אתכם מעט לעת מאזור הנוחות שלכם, כדי שתוכלו לחקור את התודעה שלכם, להתעורר, להרגיש ולהאיר את הדרך שבה אתם חושבים ומתנהגים, בדרך כך אולי לגלות את מה שאולי מונע מכם חיבור מלא לעצמכם, למרות האתגרים שקיימים ולמרות המציאות החומרית שמתעתעת. הרבה חומרים נצברו ב-55 פרקים של הפודקאסט, ועד לכאן זו הייתה דרך ארוכה שעוברת דרך לא מעט נקודות ציון, וגם דרך נושאים שמטרידים בני אדם, שבראשם מערכות יחסים. מערכות יחסים הם מושג שדורש הרבה תשומת לב אצל האדם. הוא גורם לסיפוק, לתקווה ולאושר, אבל במקרים רבים גם מסב אי נחת, כאב וסבל, כי זה הכלי העיקרי שדרכו הנשמה עושה את ההתפתחות שלה בעולם החומר. בסופו של דבר, כל דבר שקיים בעולם הזה נתון למערכות יחסים בין האדם לעצמו, ובין האדם לסביבה שלו. ואדם שהוא מכיר את עצמו, את המבנה שלו, את החולשות והעוצמות שלו, יכול לדעת ולהבין איך הגורמים השונים משפיעים עליו, לדעת מה הוא בא ללמוד, מה עליו לתקן, וכך הוא יכול לנהל את מערכות היחסים שלו עם עצמו והעולם, מתוך חיבור נכון ומתוך מודעות עצמית, שהיא המפתח החשוב ביותר בדרך להיות מחוברים ומאושרים. ועדיין, קיימים כמובן אתגרים, ועדיין קיימות בדרך מאמורות שיש לחצות בדרך, כי הנשמה עושה דרך של התפתחות ושינוי. ומה שהאדם יכול לשנות בה, זה דרך ההתייחסות שלו לעצמו, וההתייחסות שלו לסביבה שלו. ולכן אמרתי וחזרתי רבות על המשפט, שיש הבדל גדול בין ידיעת הדרך לצעידה בדרך, עם כל הכבוד לידיעות הרבות ולתחושות, מה שקובע בסופו של דבר זה איך אתה צועד בעולם. מה אתה מרגיש שאתה עושה את זה ואיך אתה מתנהג. בעצם הרגשת ההתפתחות היא בסיס טוב לאושר, ואם תפנו את עשייתכם לטובת אחרים, זה יועצה מסכות מונים. מספר פרקים של הפודקאסט הוקדשו לשאלה מי אני. זו שאלה שלעיתים נשמעת גדולה ומורכבת, כי רבים לא יודעים להצביע על האני המוחלט שלהם, כשהוא לא עטוף באלה שנמצאים סביבם. בבני או בבנות הזוג שלהם, בילדים, במשפחה או בתעסוקה והעבודה שלהם. זה לא פשוט לקלף ולדעת ולמקד את האני ללא מערכות היחסים שמקיפות ומניעות את האדם, אבל בממד הרוחני ובאנרגיית האם, לנשמה יש מהות פנימית ואופי, כי היא נולדת במקום מסוים שנותן לה תכונות האופי שלה, ואם הפוטנציאל הזה יוצאת למסע רוחני בעולם החומר, על מנת לממש את התוכן הזה בחוויה והרגשה, כי זו ההתחייבות שלה לאנרגיית האם. לעתים וכאשר האדם מזדהה עם החוויה הארצית באופן ישיר, הוא בטוח שזו המציאות היחידה שמתקיימת, וכך באמת קשה לדעת ולזהות מהו פוטנציאל או המהות האמיתית של עצמך, שנמצאת מעבר לחוויה, מעבר למילים והתיאורים, כי את מי שאתם באמת אי אפשר לתאר במילים. העצמיות שלכם נמצאת מעבר למילים ומעבר לתיאורים ומעבר לחוויות הארציות. בעצם הידיעה הזו היא כבר דרך חשובה וחיונית כדי לתפוס את החיים בפרספקטיבה רחבה ובהירה יותר. בתחילת הדרך אין לאדם יכולת לדעת את העצמיות שלו באופן ישיר. לכן רבים שהלכו בדרך רוחנית עשו זאת מתוך בידוד, במדבר או במנזרים, על מנת להתרחק מהמולה וגם להיות בהקשבה לעצמך כחלק מהתהליך הרוחני. להשאיר מאחור את כל מה שהוא לא עצמיותך. אבל לא כל אחד יכול או מסוגל או צריך לעשות את הדרך בצורה הזו, ולכן אם האדם לא יודע מה הוא כן, אז לעתים מוטב לו לדעת מה הוא לא. וזה תהליך של השלה וקילוף של כל מה שאתם לא, בתקווה שישאר בסוף גרעין ער ובהיר של העצמיות, לב פועם ומודע של התכלית שלכם. אבל הרבה אנשים נתקעים בתהליך הקילוף והשלילה הזה, וממשיכים לשלול גם חלקים חשובים בתוך עצמם, כי הם לא בהכרח משילים את מה שצריך, אלא את מה שמסב להם הרבה כאב, וזה החלק שעוסק בהגדרות עצמיות. בתוך תהליך ההשלה הזה ומתישהו בדרך, האדם צריך לעצור ולהבין שאולי מוטב לו לעבור לתהליך של בנייה וטיפוח. שאין צורך להעמיק בעיה קיימת, והמונח בעיה יכול להפוך לאתגר, כי עצם שינוי הפרספקטיבה שלך על גורם הסבל שלך הוא חלק נכבד מהפתרון. בעיקר בגלל העובדה שהתשובה לבעיות שיש לכם מגיעה תמיד עם הפתרון האפשרי שלה. אבל אנשים נוטים להתעלם מזה בגלל פחדים, חשש מההשלכות של הפעולות שלהם, ובגלל שהתודעה שלהם עסוקה כל הזמן בגורמים חיצוניים ולא פנימיים, וכשזה קורה והמבט מופנה רק החוצה אל הסביבה, אל השכנים, אל מה שכתוב בעיתון, לשפע ואושר של אחרים, להשוואה, לביקורת, להסחי דעת שגורמים לתחושת הפסד וחוסר רלוונטיות שרק מעמיקים את התסכול. אז איך האדם יוכל לדעת מי הוא ואיפה האני שלו נמצא? כשאתם אומרים לעצמכם, קרה לי ככה וככה, ולמה לא החלטתי אחרת, או למה קרה לי מה שקרה לי, במצב הזה אתם מנסים להגדיר את הבעיה בשכל שלכם ולמצוא היגיון בבעיה, למרות שזו הרבה פעמים בעיה רגשית בכלל, ואתם פועלים כך למרות שאתם לא תמיד מבינים את הסיבה שבגללה הבעיה הופיעה מלכתחילה. עצם ההגדרה הזו נשענת על ראייה חלקית, והרבה פעמים על פחד, ורק תחשבו כמה פעמים קרו לכם דברים שהייתם בטוחים שהם הסתיימו בדרך אחרת, ובכלל הובילו לדבר אחר, כמה פעמים דברים קשים הביאו שינוי מבורך, וכמה בעיות שהמצאתם לעצמכם הסתיימו בלא כלום. ועדיין רבים לא מוכנים לשנות את מערכת ההפעלה שלהם, וממשיכים להתנהג לעצמם ולאחרים באותה דרך. בתוך העולם הרוחני אין צורך בהגדרות, כי לכל אחד מותר להיות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, ואין איזשהו כלל אחד שכולם צריכים להתנהל בעקבותיו. ועדיין, כאשר עוסקים בתהליכי מודעות מול בני אדם, חייבת לבוא בראשית הדרך הגדרה, והיא צריכה קודם כל להתייחס אל ההרגשה, למה שאני רוצה ולמה שאני מבקש, כי כאשר ההגדרה מכוונת רק אל פתרון שכלתני, מבלי להבין את המהות של העניין, היא מקבעת את העצמיות בחוויית הישרדות, שקולט את העצמי במרחב שמפתח התנגדות ודחייה באופן אוטומטי כדי לברוח מהכאב, ועל מנת שלא לחוות אותו, וזה רק מעמיק את הכאב ואת תחושת התקיעות שלכם. כשאדם משיל את מה שהוא לא, הוא צריך לעשות את זה משורש נכון, שלוקח בחשבון את נקודת המוצא שלו. ואם היא רוחנית, אז יש לו נקודת מוצא שנשענת על מערכת אמונות, על ידיעה עצמית, ועל הבנה שמה שהוא בא לעשות בעולם הזה, מה עליו לממש. ותמיד זה יהיה קשור לאופי האמיתי שלו ולהרגשה שלו. ואם נקודת המוצא היא חומרית גופנית, אז המטרה היא הרבה פעמים להגיע למקום של כוח ושליטה, וזה רק מסבך את העצמיות באין סוף סתירות פנימיות. כי האדם מבטל את כל מה שהוא לא, אבל לא מה המקום הנכון, כי הוא מבטל את כל מה ששונה ממנו, את כל מה שמפחיד אותו, את כל מה שמבקש צורת פתרון אחרת. הוא מבטל ושולל את הזכות של כל אחד לחיות על פי רצונו ובחירתו, וזו התרחקות מהמקור ומהכוונה המקורית, כי אתם שופטים את עבודתה של האלוהות. וככה אדם רוצה לאהוב ופועל בשנאה, רוצה בריאות לעצמו ומתעלל בגוף שלו, רוצה להצליח ולהתקדם, אבל הוא מכשיל אחרים, מביא ילדים לעולם, אבל כופה עליהם את דרכו ולא מכבד את דרכם, הוא דורש נאמנות ובוגד, מבקש כנות ומסתובב עם מסכה, לא אוהב שמבקרים אותו, אבל שופט אחרים. והסתירה העצמית הזו והנפרדות קרובה אחת, כי אנשים נוטים לעצום את העיניים שלהם, להסתתר מאחורי המסכה שלהם, ולמצוא סיבות מגוונות והגיוניות לכאורה לצורת ההתנהגות שלהם. הצדקה עצמית שקיימת, כל עוד הדרך לתקוע את הדגל על הפסגה, לחיות בתחרות, להיות בשלטון יחיד ולהגיע הראשון, למנף כוח ושליטה, וזו הרבה פעמים פרשנות לא נכונה של המושג אינדיבידואליות. כמו תמיד אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת החיים הרוחנית שלי, את מה שעברתי, את מה שלמדתי, ואת מה שנכון לרגע הזה שבו אני מקליט את הפרק. כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע משהו, אני לא בהכרח מבין משהו, אני לא מתיימר לדעת דברים, ולכן אני אומר בכל פרק שזה לא טוב ולא רע, לא גבוה או נמוך, ושתמיד מומלץ להישאר פתוחים. המושג אני עסקנו רבות בפודקאסט ברצון העצמי שחוזר בהרבה פרקים של הפודקאסט הזה דרך הרבה שאלות ששאלתם. אנשים רבים נוטים לחבר רצון עצמי עם אגואיזם ומוצאים את עצמם בחוסר נוחות להגדיר את הרצון העצמי שלהם, כי את חלקם חינכו להיות טובים לחברה, לשרת, לתרום ולהועיל, וזה חינוך מעולה, כי הוא מכיר ברצון באחדות עם הכלל, שהוא חשוב מאוד, אבל זה צריך להתממש אחרי שמצאת את עצמיותך. אנוכיות וחוסר התחשבות באחרים היא התנהגות שדורשת תיקון, כי גם היא מובילה לסבל. ונכון הוא שבני אדם יוכלו לחיות באחדות, בשכנות טובה, לחלום יחד ולהתפנות לפרויקטים רוחניים וארציים ולעשות אותם יחד, אבל זה יכול להיות הרמוני רק לאחר שכל אחד ידע את עצמו, יכבד את עצמו, ואז הוא יכבד את דרכם של אחרים ואת הזכות שלהם לבחירה חופשית באופן טבעי. למרות מה שאמרתי שיש פרשנות לעתים לא נכונה לעצמיות שהיא אנוכית, העצמיות קודמת לאחדות, כי באת לעולם הזה קודם כל ולפני הכל עבור הייעוד והבחירה שלך. כשזה לא קורה, ורק נטלים על האחדות כמוצא האחרון, כי זה העוגן היחידי שקיים, אז המצב הזה מביא הרבה פעמים, הרבה אנשים, להרגשה שהם חלק מעדר, שהם צועדים בחיים ללא מדריך פנימי, ואולי ללא סיבה מובהקת או ברורה, וללא הרגשת תכלית מובנת, כי האחדות במצבים הללו לא נשענת על עצמיות מוצקה, אלא על הרגלים ודימוי עצמי שהוא הרבה פעמים מסכה. ואז תודעה משחקת, היא מסתירה את העצמיות האמיתית, היא מראה פנים מזויפות, היא משרתת אינטרסים, והרבה פעמים מופנית לכמה שפחות חיכוך, כמה שפחות בעוד וקונפליקטים עם הסביבה, בתוך איזושהי מחשבה שאם תהיו טובים ולא תפריעו ותלכו בתלם, אז הכל יסתדר ויהיה בסדר. וזה גם מה שקורה לעתים, אבל דמיינו את אותה דרך כשאתם דווקא כן יודעים מי אתם, ואז אתם בוחרים להיות טובים לעצמכם, ולכן תמיד כך תתנהגו לאחרים באופן טבעי וזורם. והגישה הזו נשענת על שורש חזק, והיא מונעת את הנטייה להרגיש קורבנות, סתמיות, והרגשה שאתם פועלים באופן אוטומטי, שאחרים הם לא אינטרס עבורכם, אלא חברים למסע שבו כל אחד חווה, מרגיש וממש את הייעוד שלו בדרך אחרת, כשאתם לא אחראים על האימוש של אחרים, אלא לעצמכם. גם אם אלו הילדים שלכם, ובני או בנות הזוג שלכם. כאשר תדעו מי אתם, הרצון להיות באחדות יגיע ללא מאמץ, כי תרצו לתרום, להעניק ולהקדיש את עצמכם לעשייה שתורמת לאחרים, בכל תחום שתבחרו, כי אתם מבינים בתוך עצמכם ויודעים שאתם חלק ממנו. יש הרבה אסכולות שטוענות שאם תרצה משהו ממש חזק, אז הוא יקרה, כי זה חוק קוסמי, רק שחשוב לדעת מאיזה מקום אתם מבקשים את מה שאתם רוצים, ושתמיד יהיו לזה גם השלכות. ולכן, מוטב לבקש משהו רוחני כמו הרגשה, או להיות מאושר, ולא רק חפץ או דבר חומרי. כי אדם חייב בסופו של דבר להתנהל מתוך פרופורציה ואיזון, עם הרבה גורמים בתוך עצמו. ולכל דבר יש השלכות. וכאשר מופיעה תשוקה לדבר אחד, גורמת הרבה פעמים לכך ששוכחים ומזניחים את כל שאר הדברים, שהם לא פחות חשובים, ולעיתים רק באובדנם מכירים בחשיבות שלהם. ולכן חשוב להתנהל במתינות. הצורך לאזן את התודעה היא המשימה העיקרית שלכם, כדי שגורמי התודעה, התחושה, הרגש והמחשבה יפעלו באופן הרמוני, וכך לא תחוו נפרדות עצמית, כשכל חלק מושך אתכם למושא תשוקה אחר. איזון רגש ושכל הוא שיעור שרבים חווים בחיים שלהם, וזה אחד השיעורים שמסיבים הכי הרבה כאב וסבל לאדם, כי אנשים מחונכים בעולם המערבי במיוחד, לרציונליות וסחלטנות בכל מחיר, ואין ספק שהשכל הוא חכם, אבל לעתים הוא חושב שהוא יודע הכל. הוא מבטל את הרגש או את האינטואיציה. והרבה פעמים הפתרון הוא לתרגל ולתת קדימות לתחושה ולרגש, שדורשים הרבה פעמים קצב אחר. קצב איטי יותר, כשתפקידה של המחשבה הוא אחד. להיות פרקטי ולהסביר לרגש איך לפעול ולהוציא את הרגשות אל הפועל, מבלי לחסום ולרסן יתר על המידה, אשר בתוך המאבק השכלי רגשי הזה, הרגש נוטה למרוד, כי גם הוא רוצה להיות עצמאי ולהחליט לעצמו. ולכן, רגש במיטבו הוא מונחה על ידי המחשבה, שהשכל הוא חלק ממנה, כי הוא נסמך על פרקטיות, שהיא תוצר של זיכרונות העבר. כאשר הרגש והשכל פועלים במיטבם, הם מקדמים את האינטואיציה, שלעולם אומרת אמת, גם אם היא סותרת את ההיגיון. רבים היו רוצים לפעול על פי האינטואיציה שלהם, אבל אנשים נוטים לרוץ אחרי תשוקות והנאות, והם גם מנסים לתת לזה צידוק רציונלי או רגשי, כי זה מביא להם הקלה. אבל ההקלה הזו היא בין שני מצבי כאב, שמשתקפים דרך הקצנה רגשית או בקיצוניות מחשבתית, במצב מוזן והרמוני של התודעה, או בשיתוף פעולה רגשי ושכלי, יכול להימנע כל המשחק הפנימי והמאבק התודעתי שתיארתי בהרחבה בפרקים הקודמים של הפודקאסט. כאשר המאבק התודעתי נרגע, שורר שקט, ואז ההקשבה יכולה לחדור ליסודות עמוקים יותר, שהם דומים לשהות בתוך מים, חיבור עמוק לעצמיות שלך, והבנה שאתה חי בתוך מחזה שמשוחק על במה. כל חלקי התודעה משחקים לפניך על הבמה, כשכל חלק מושך לעתים לכיוון אחר. האני האמיתי שלכם הוא העד שיושב ביציע וצופה בכל המחזה הזה מבלי להזדהות או לשפוט את מה שמתרחש על הבמה. מה שנאמר כבר נאמר, מה ששוחק על במת החיים הוא כבר חוויה מוגמרת, ואין צורך להתחשבן עם העבר. אין צורך להיות חמורים עם עצמכם, עדיף לזרום, לסלוח, ולדעת שתמיד יש הזדמנות נוספת לשנות את ההתייחסות שלכם ולפעול אחרת בפעם הבאה, כי החיים זה מסע ארוך שיכול וצריך להיות מענה, שמבינים שכל מה שמתרחש הוא בחירה שאתם בחרתם, בטרם ירדתם אל גוף חומר והזדהיתם עם הגוף שלכם, שהוא הכלי שבו נמצאת הנשמה שלכם, וגם עם המסע הארוך והגוף דואב, צריך לטפח ולשמור עליו כדי ללמוד, לממש ולצעוד בשבילי החיים, שככל שהם מפותלים, בסופו של דבר מה שיקבע את סיום הדרך שלכם הוא הצעד האחרון שתעשו. התודעה מושפעת מאוד מהדימוי העצמי שלנו, והדימוי העצמי נוטה להשתנות על פי מה שבני אדם רואים ברחוב, כי הדימוי העצמי נשען על ביטחון עצמי או על חוסר ביטחון, ואז כל מראה מעורר השוואה. כל הצלחה של מישהו זה הפסד שלך. יש רבים שמסתובבים בעולם הזה במבט מושפל של אדם שלא קיבל לכאורה הזדמנות שווה, כי אולי הוא לא יפה ונאה כמו השכן שלו. הוא לא משכיל כמו החבר שלו, ולא מרוויח כמו רוב חבריו. אין לו בת זוג מושלמת כמו בסדרת טלוויזיה שבה הוא צופה, ולאן שהוא לא מביט, הוא חווה הפסד. הוא חווה פגיעות, הוא חווה הרגשה של תבוסה שהמקור שלה הוא ביקורת ושלילה עצמית. כל מה שהוא חווה זה את חוסר היכולת שלו להבין שכל מה שהוא צריך כבר יש לו. אין צורך להשתפר, כי הצורך היחידי שקיים הוא לקבל את התנאים. ולמה? כי כך הוא בחר. השלילה של חלקים בתוך עצמכם רק מעמיקים את הקונפליקט הפנימי, וגם אם הוא או היא יצאו למסע שיפורים עצמי, תמיד יתגלה להם עוד רובד, עוד בעיה, קמת או פגם. כשהפגם היחידי שקיים הוא הנטייה לשלול, לבקר ולבטל את מה שכן קיים. לשלול את האפשרות להתפתח למרות התנאים הלא מושלמים. וזה מה שמעמיק את הדימוי העצמי השלילי, שמתעקש לצאת אל הרחוב ולחפש ולראות ולקבע את כל מה שיותר טוב ממנו, את כל מה שיפה יותר, אוהב יותר ומוצלח יותר. אהבה עצמית היא לא שלילית, היא ערך חיובי, כי אדם לא יכול לאהוב אחרים אם הוא לא אוהב ראשית את עצמו. ועד שהוא מביט בעיני אחרים, הוא אוהב את עצמו, כי זו מהותה של האהבה, ההשתקפות שלך בעיני האחרים. כאשר אדם חי כך, הוא יודע את עצמו ומקבל את עצמו, אז הוא יכול לשכוח מעצמו ולפנות לעשייה שהיא מעבר לגבולות העצמיים המוכרים שלו ומעבר להגדרות. תחברו אל הלב שלכם, תהיו גאים במי שאתם, תביטו בעצמכם ואז תביטו בעיני האחרים, ואל תשפילו מבט. כל הדרך שאתם עושים נסללה רק עבורכם, ואתם אלה שבחרתם את הנתיב. כל העולם הזה הוא אין סוף שבילים, שבני אדם סוללים וממשים בעשייתם. כל אחד בדרכו, וכל אחת בדרכה, ויש לזה תכלית, יש לזה מטרה, שגם אם היא נסתרת ומעלה השאלות, עדיין אנשים נדחפים ודוחפים את עצמם במעלה הדרך שלהם, בשל כוח לא ידוע שמעודד אותם לעשות את זה, כי הנשמה שבתוכם יודעת את דרכה, והיא רוצה וכמהה לממש את עצמה בחוויה רגשית. לעתים מה שמזרז את המסע, היא הידיעה שבסיום המסע שלה, היא תוכל להתאחד מחדש, ואז כל כאבי המסע, הדילמות, הקשיים והנטל יתפזרו ברוח ויתביט עליהם בדרך אחרת, כי היא תראה את מה שהיא כן עשתה, את מה שכן מומש וזוכה להכרה מתוך עצמה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה על השיתופים, הפרגון וההשתתפות שלכם. אני מאחל לכם צעידה נעימה במסע שלכם, ושתעמוד לצדכם ידיעה שאתם לא סתם חיים את החיים, אלא שיש תכלית לקיום שלכם. שתתחזקו, שתאמינו, תתרגלו ותנשמו, ובעיקר תזכרו מאיפה אתם באים ולאן אתם הולכים, ואני תקווה שתצליחו להתאים את קצב החיים לעצמכם, ולא את עצמכם לקצב החיים. תרשו לעצמכם לחוות תעתה מעת לעת, לשהות, לנוח ולעשות מאמץ כנה לנטוש את המאבק העצמי. אתם מוזמנים בשמחה להמשיך ולשלוח שאלות לתחנת ירח, ואפשר כמו תמיד ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. שוב, תודה לבן שלי עידו, שרק נחת בארץ מהמסע הארוך שלו, וכבר ישב לכתוב ולהקליט מוזיקה חדשה ומרגשת לתחנת ירח, ואני מודה לו על כך. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.